אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום.
שלום דוד, מה שלומך?
מה קורה?
מצב לא פשוט, כן, לא פשוט. לא זוכר מתי הייתי פעם האחרונה, מאז השתנו הרבה דברים. כן.
ליברמן יהיה ראש ממשלה?
אני מאמין שכן.
טוב.
אם לא הייתי מאמין, אז לא הייתי מתקדם.
כן. אני לא צריך להגיד לך מה קורה בזכות האמונה.
האמונה זה דבר חשוב גם בפוליטיקה, תתפלא.
כן. תגיד, איך אתה מסביר את העלייה הדרמטית שאתם מצליחים להביא בסקרים? 14, 15 מנדטים?
א', היא לא דרמטית. דרמטית עלייה שאתה מגיע מ-8 ל-40. אחר כך...
כפול יש... זה לא דרמטי?
אני אומר, עלייה דרמטית זה כמו אצל גנץ, שאתה מ-8 מגיע ל-40, אחר כך יש לך ירידה דרמטית. לכן אני חושב שזה לא נכון להסביר, זה לא נכון להבין, ואתה יודע מה אני אגיד לך בכנות, זה גם לא נכון להתייחס לסקרים. כי כל עוד אנחנו לא יודעים מתי יש בחירות, כל עוד אנחנו לא יודעים מה השחקנים שיהיו במערכת הפוליטית, אני חושב שזה יהיה בלתי אחראי וגם לא מקצועי להתייחס לסקרים, למרות שבוודאי שאנחנו מעודדים מהעלייה, וחשוב לנו, ואני אומר לך את זה גם בשיא הכינות, שכשאנחנו מסערים בשטח, וליברמן הרבה נוסע בצפון, בדרום, הוא כמעט פעמיים שלוש במהלך השבוע הוא נוסע, נפגש, ושם הוא מקבל את העידות. ואני חושב שזה הסקרים הכי טובים כשהוא שומע בשטח, שהרבה אנשים שחשבו פעם להצביע אבל לא הצביעו, כן אומרים הפעם אנחנו איתכם, וזה לדעתי הסקר הכי טוב שלנו.
ללא ספק אתם הפתעת המצב לפחות כרגע, אתה צודק, אתה לא יכול להתבשם מהסקרים, אבל למרות הכל, יש לזה סיבה. יש איזו סיבה, כי אתם מקבלים את המנדטים שלכם גם מהליכוד וגם מהמחנה הממלכתי, וזה לא עניין של מה בכך. אתה אומר לי, אתה מצטנע, אבל שנינו יודעים שהמגמה שלכם היא כרגע בגרף עולה. ולא שאתם הייתם ב-40 או ב-20 ואתם בגרף יורד. המגמה הזאת נמשכת. ואני רוצה ברשותך לנתח למה זה קורה. כי אנשים... שאני בקשר איתם, לפעמים אומרים לי, תשמע, אני לא יודע למי להצביע. אני הייתי מצביע ליכוד, אבל אני לא מצביע ליכוד עכשיו בגלל לא חשוב מה. ואני לא מצביע לגנץ כי לא חשוב מה. אבל ליברמן הוא בשבילי הדרך הטובה ביותר להביע את ההשקפות שלי, שהם ימין, ומצד שני, אני בטוח שהוא גם מתכוון למה שהוא אומר, כי הוא כבר בעבר הוכיח שמילה זה מילה. זה מה שהוא אמר לי. אגב, אותו בן אדם הוא עיתונאי. אז אני רוצה להבין ממך, אתה בכל זאת בתוך העסק, תנסה להסביר לי מאיפה נובעת העלייה שלכם. מה קרה? פתאום... מה?
א', אני לא מצטנה, אני פשוט ריאלי. אני תמיד מסתכל בעיניים ריאליות. זה לא עניין של... אם אני צנוע או לא צנוע. אני מסתכל היום על המצב במדינה, גם על ההתנהגות שלנו כישראל ביתנו, וא', אני לא מתבייש בהתנהגות שלנו.
אגב, אתה יודע מה אותו עיתונאי אמר לי? הייתה לנו שיחה, והוא אמר לי, הוא יודע לדבר כשצריך ולשתוק כשצריך, מה שאחרים לא יודעים.
אחר כך אחרי השידור, תגיד למאה איש. תראה, אני בכל זאת אנסה לעזור לך בניתוח הזה, כי הניתוח הזה גם פשוט מאוד, כי איך אמרת, אני בתוך העסק, אז אני יודע בדיוק מה אנחנו עושים, ומה אנחנו לא עשינו, ומה יכולנו לעשות. אנחנו מהרגע הראשון של המלחמה, מאוד רצינו להיכנס מתחת לאלונקה. אנחנו הצבענו בעד הרחבת הממשלה, למרות שלא נכנסנו לממשלה, בגלל שלא רצו לראות את ליברמן בקבינט המלחמה. אנחנו השמענו את הדעות שלנו בתחילת המלחמה, גם לגבי דרום, גם לגבי צפון. הרבה אנשים ראו שחלק מהתחזיות של ליברמן, לצערי, אני אומר את זה לצערי, לא מתממשות, למשל לגבי רפיח, לגבי הכרעה בצפון. ומטבע הדברים, אנשים רוצים להזדהות עם הדברים של ליברמן אמר וגם, רק שנייה, וגם מה שהוא אמר ב-2016. הרי ב-2016 הוא לא רק אמר כשר ביטחון, הוא גם כתב מכתב לגבי חמאס.
כן.
אז אני חושב שאם אתה מחבר את שני הדברים האלה, ואתה מחבר את היכולת לראות דברים מעבר לכיסא שלך כחבר כנסת, כשר או שר לשעבר, ומסתכל מבחינה אסטרטגית, במונחים של מערכה גדולה לעשר שנים, 20 שנה קדימה, אני כן חושב שהיום ליברמן נותן את המענה לאותם אנשים שרוצים לשאול את עצמם וגם שואלים את עצמם, מה יהיה פה עם הילדים שלנו, מה יהיה פה עם הנכדים שלנו, האם אנחנו בעוד 5 שנים נצטרך לצאת למלחמה מול חיזבאללה, שכנראה נתניהו לא רוצה לפתור את הבעיה. האם אנחנו נצטרך בעוד 2 שנים שוב לעשות סב עם חמאס, כי אחרי 8 חודשים לא הכרענו את החמאס. ולכן זאת התשובה לשאלה שלך, מה מניע את האנשים האלה היום לבוא ולתמוך בנו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל ליישם את המדיון שלנו, כי זה לא מספיק לבוא ולהגיד, אמרנו לכם. ליברמן היה שר ביטחון 2.5 שנים, הוא ניסה לעשות דברים, לצערי, באותה ממשלה, כשראש ממשל נתניהו לא נתן לו לעשות את זה, אבל זה לא מפריע, למשל, לאנשי נתניהו ולסביבה ולשופרות שלו, לבוא ולהזכיר את הסיפור של 48 שעות של הנייה. הרי כולם כבר יודעים מי מנע את חיסולו של הנייה, באותם, בחודש יולי 2018, וזה לא מפריע עדיין לאנשים להאמין לסיפורים. מי שלא מאמין לסיפורים האלה, אני חושב שהוא כבר מזמן פתח את עיניו, והוא מבין מהי הדרך שלנו, שאנחנו אגב לא סטינו מהדרך, אנחנו פשוט הולכים בדרך מאוד עקבית ומאוד ישרה.
ליברמן היה כאן לפני כמה חודשים טובים, הוא היה פה פעמיים מאז המלחמה, ומיד אחר המלחמה, כשראיינתי אותו, שאלתי אותו, האם אתה חושב שהמהלכים שצהל מוביל הם תקינים, הם בסדר? אז הוא אמר לי, כן, אבל למה לא נכנסים עכשיו לרפיח ותופסים את ציר פילדלפי? עכשיו, זה חוכמה קטנה מאוד להגיד את זה בדיעבד, אבל זה חוכמה גדולה מאוד להגיד את זה ממש בתחילת המלחמה. והוא אמר את זה. עכשיו, היום כולם יודעים שאולי הכניסה לרפיח ותפיסת ציר פילדלפי הייתה צריכה להיות מהמהלכים הראשונים.
זה גם מה שצבא הציע.
ואני לא יודע מה צבא הציע.
לא, אני יודע, אני יושב בוועדת חוץ וביטחון.
אתה יודע, כי אתה יושב בוועדת חוץ וביטחון.
אני אומר לך שבתוכנית, אני גם, סליחה שאני קטעתי אותך.
שנייה,
אוקיי, אז אני אסביר לך בדיוק שאתה תבין.
עכשיו, זה כל הזמן חרוט לי בראש. הוא יושב כאן ואמר, למה לא נכנסים לציר פילדלפי? ואני עוד פעם שואל, מה שהוא יודע, צבא לא יודע. בוא נגיד, הממשלה לא יודעת. מאיפה, בוא נגיד, האחריות להגיד, כנסו עכשיו לרפיח, ומסבר שהוא צדק.
ליברמן אמר משפט שהרבה אנשים הסתכלו עליו, ובדיוק כמוך אמרו, מה, אנשי צבא לא מבינים? הרי הוא אמר, צריך לעבוד במקביל ולא בטור. אגב, זה משפט של אנשי צבא, זה לא משפט של פוליטיקאים. אני יכול לצטט לך לא את ליברמן, אני אצטט לך את גדי אייזנקוט, שעד לא מזמן היה בקבינט המלחמה, ואחר כך הוא חזר על הדברים האלה. הוא אמר משפט, במקום שנושא של רפיח יהיה ברמה של מפקד אוגדה, נתניהו הפך את זה לרמה בינלאומית. הרי פעם ראשונה אנחנו שמענו על הרפיח בערך בסוף דצמבר. עכשיו, בלי להיכנס לדיונים בוועדת חוץ וביטחון, והיו דיונים גם, דרך אגב, שלא דלף מהם שום דבר. למשל, בדיון שהיינו עם סגן הרמטכ"ל בתל אביב, סגן הרמטכ"ל זה היה בשבוע השני של התמרון, הוא אמר, כל מה שידלוף מפה החוצה יסכן את חיילי צבא הגנה לישראל. ואנשים לא הדליפו דברים. כשמגיע נתניהו לדיון, פתאום מתחילות הדלפות, דרך אגב, לא רק מהח"כים, גם מהלשכה שלו. הוא יכול להכחיש, אבל אנחנו יודעים את זה בוודאות. עוד לא הספקנו לבדוק טלפונים, כבר היינו פושים והדלפות. מה שגדי אייזנקוט אמר, שאת הנושא של הרפיח לקחו את זה כי נושא שלא היה צריך להגיע לממדים בינלאומיים. ואז אני שואל שאלה, אם נתניהו,
שנייה, להבין.
אם נתניהו,
לא, להבין. היה צריך להיכנס לרפיח, לתקוף וכך הלאה, אבל אתה זוכר, בתקופה ההיא מצרים אמרה שלא תעיזו.
זה לא עניין של מצרים. וארצות
הברית גם,
דוד, זה לא עניין של מצרים, זה עניין של אישור התוכניות אופרטיביות של הצבא. הרי צבא, כשהציג את התוכניות, אתה זוכר, היו שלב א', שלב ב', שלב ג'.
הרפיח לא הייתה בתוכנית?
בוודאי שהרפיח הייתה בתוכנית. הייתה בתוכנית, לא, הייתה בתוכנית לא בחודש מאי ולא ביוני. אנחנו השתלטנו על הרפיח ביוני, היינו צריכים להשתלט על הרפיח בחודש ינואר. עכשיו, אתה כראש הממשלה, אתה כיסר, אתה אמור לתת מעטפת מדינית, מעטפת כלכלית, מעטפת ביטחונית למערכה שלך. הרי צבא הוא איש ביצוע. צבא בא, שם לך על השולחן, אומר לך א', ב', ג', עכשיו אתה מאשר. כל הדברים האלה מאושרים על ידי קבינט המלחמה וגם על ידי הקבינט הביטחוני.
הצבא ביקש להיכנס בימים הראשונים.
צבא לא מבקש.
רגע, שנייה. הצבא כן מבקש. הצבא מציע. אתה רוצה מילה יותר טובה? מציע.
בדיוק.
האם הצבא הציע לקבינט המלחמה המצומצם ולממשלה להיכנס לרפיח בתחילת המלחמה.
אני לא יכול לענות לך על זה כי אני לא בקבינט. אני לא יודע מה הוצא לקבינט. אני יודע מה הוצג בתוכניות. בתוכניות שהוצגו לחבר ועדת חוץ וביטחון, רפיח היה בתוכניות לא בחודש מאי. זה אני יכול להגיד לך בוודאות. לא, אני לא רוצה להרחיב בעניין. זה לא משנה.
למה?
כרגע זה לא משנה. זה לא סוד. זה לא סוד, אבל זה כרגע לא משנה.
אז אני אשאל את השאלה.
אני אחדד את רפיח.
לא, אתה תחדד את רפיח. אני אתן לך. אתה יודע שאני נותן לך. אני שואל עוד פעם, האם הצבא הציע לממשלה, אתה בוועדת חוץ וביטחון, אתה יודע את הדברים האלה, האם הוא הגיש לו תוכניות לכניסה לרפיח, לא לפני חודש, אלא בתחילת המלחמה?
אז זה מה שאני מנסה להסביר לך. לנו, לחברי הוועדה, מוצגים דברים שמה שצבא כן הציג לממשלה. את הנושא של רפיח אנחנו שומעים מתחילת ינואר, אתה יודע מאמצע ינואר, אנחנו שומעים שהדברים שנתקעו ברמה של רפיח לא נתקעו בדרג הצבאי, נתקעו בדרג המדיני, וכל פעם מאמצע ינואר בערך עד אפריל, עד חודש אפריל, אנחנו חברי ועדת חוץ וביטחון, קואליציה ואופוזיציה כאחד, כולל גם חברים מהליכוד, לא הצלחנו להבין מדוע מצד אחד הצבא אומר שעדיין אין אישור, אבל הוא מוכן, ומצד שני, באים אנשים כמו נתניהו, כמו ראש המל"ל, צחי הנגבי, בעצם חוץ מהם שניהם, אף אחד לא בא לחופ, ואנחנו לא מבינים מדוע הרפיח עדיין לא בתמונה. עכשיו, היו הסבירים טכניים, צריך לפנות אוכלוסייה, צריך לעשות דברים כאלה, בסדר, זה חלק מהמערכה, אתה לא יכול לקחת נושא של רפיח, שהוא נושא אופרטיבי, כמו שה... ציטטתי לך את גדי איזנקוט, ולהפוך את זה לנושא בינלאומי, ולהגיד שמישהו למעלה באמריקה שם, מונע ממני לעשות רפיח, אבל אני, כראש הממשלה, מסוגל להתמודד מול ארצות הברית, ועדיין ניכנס לרפיח. תגיד לי, אתה מכרת זמן אוויר? אתה זוכר פעם שהיו, רק התחילו טלפונים, היו מוכרים זמן אוויר. אתה מכרת פה זמן אוויר. אתה ידעת שיש תוכניות, אתה ידעת שמבחינת הצבא, אני אגיד לך עוד משפט, רפיח לא שונה מבית חנון, לא שונה מג'יבליה, ולא שונה מחניונס.
שונה בדבר אחד.
במה?
שבציר פילדלפי נעשו הברחות נשק מטורפות.
לא, אל תפריט ציר פילדלפי ברפיח.
רגע, לא, 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 זה הולך יחד.
לא, ציר פילדלפי, אתה יכול להשתלט כבר בשבוע ראשון של
הכימון. ממה נפשך? בזה בדיוק העניין. אתה לא יכול לשלט על ציר פילדלפי ולעזוב את הרפיח בצד. אתה צריך לעשות זה...
אתה יכול. אתה יכול להיכנס לציר פילדלפי?
אתה לא יכול להיכנס לצורה מאוד שרה, כאשר מסביבך ישנו ים של מחבלים, והם ברפיח נמצאים ומטווחים אותך.
אבל זה מה שקרה בפועל.
אז בסדר, אז בגלל זה אנחנו...
לא, בפועל, הצהל היום... מחזיק בציר פילדלפי במשך חודש שלם, כאשר רוב הפעולות עד לא מזמן בכלל לא היו בתוך רפיח.
בסדר, אבל רפיח
לא נכנסו כבר, לתוך רפיח.
רפיח כבר קיבלה את הטיפול המאוד מסיבי שלה, המאוד מסיבי שלה.
בוא נשאיר את זה מחוץ לשידור, אבל יש דברים שעדיין יש מה לעשות ברפיח, אבל ציר פילדלפי, ציר פילדלפי אפשר להשתלט בלי להיכנס לרפיח. עובדה, מבחינה טופוגרפית וגיאוגרפית.
לא טופוגרפית וגיאוגרפית, מבחינה צבאית, אני יודע שהצבא אומר, אנחנו צריכים ללכת על שניהם ביחד, זה שמעתי לפחות את הרמטכ"ל אומר. אבל אני אשאל אותך משהו אחר. מתי המלחמה הזאת תסתיים ברפיח, כדי שאפשר יהיה להתפנות לפעולה בצפון?
יש מטרות למלחמה, המטרות לא השתנו, החזרת החטופים
לא הושגו,
לא הושגו, ממש לא הושגו, כל הנושא של הכרעת החמאס כריבון גם מדיני וריבון צבאי ברצועה, עדיין אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהמטרה הזאת הושגה, משום שאתה רואה שבמקומות שבהם צהל יוצא, והצהל מסביר את זה שהוא יוצא בשביל לתפוס את העכברים האלה כמו במטבח, עדיין חמאס מנסה לתפוס את המקום ולשקם את מעמדו וכוחו. ולכן השאלה היא, אני חוזר לשאלה שגם אנחנו בישראל ביתנו הצגנו את תפיסת העולם שלנו. מה יהיה ביום שאחרי? איך אתה רואה את היום שאחרי בעזה? האם אתה רואה שאתה הצלחת להכריע את חמאס ואז אתה יוצא ו... מבחינתך אז על זו בעיה שלך, זה מה שאנחנו מציעים. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לסגור את המעברים. זה נראה לך הגיוני שישראל תגביר את הספקת חשמל לאזור חאן יונס, או למשל ישראל תשתמש בנמל אשדוד ליצור חברת סחורות דרך מעבר ארס? זה נראה לך הגיוני?
לא,
או שאתה, אני
לא,
אתן
לא, לא
דוגמה.
הגיוני, אבל ארצות הברית לוחצת.
זה לא...
ואם אתה רוצה, תראה, ארצות הברית, אחד הדונטים שלא פורסם כאילו...
למה? פורסם היום בראשות
לא,
נתנו,
לא, לא,
6.5
לא.
מיליארד דולר, זה לא, מה שהם נתנו.
לא, כן. זה כוונתי, אני צוחק. אני אומר, אחד הדונטים הקטנים היה, אל תיכנסו לרפיח. אם תיכנסו לרפיח, לא תקבלו ציוד. לא תקבלו ציוד מתוחכם. ישב כאן חבר ועדת חוץ וביטחון ואמר, תאמין לי פשוטות, אם אתם לא תיתנו לנו נשק מדויק, נפציץ בנשק לא מדויק, ומספר הנפגעים יהיה יותר גדול.
אז זה לא מדויק, דוד, זה לא מדויק.
זה אמר פה...
אז אני אומר לך, זה לא מדויק.
סליחה, חבר הוועדה.
אז זה לא מדויק. זה לא מדויק. מה שעניין את האמריקאים, ואגב, נתניהו יודע את זה הכי טוב, כי נתניהו יודע שאלף אין לנו בעל ברית יותר קרובה מהאמריקאים.
זה לא סותר מה שנאמר.
והוא עדיין מותח קו מול האמריקאים, ודווקא השבוע, אחרי שגלנט נסע לשם, היו פרסומים, כי כנראה הגיעו מים עד נפש, והאמריקאים כבר הדליפו לכל העיתונאים, כמה בדיוק אנחנו קיבלנו במלחמה, וכל הסיפורים על היחסים המתוחים זה שטויות במיץ עגבניות. אבל מה שאני רוצה להגיד לך לגבי הפעולה, תראה, כשאתה רוצה להשיג את מטרות המלחמה, אתה לא יכול לקחת שיקולים שאתה לא משתף את האנשים האחרים בשיקולים שלך, יכול להיות שיקולים גם לא בדיוק שיקולים של המבצע.
למה אולי, אתה מתכוון?
אני מתכוון למשל לדברים שרוצים להעריך את המבצע, שרוצים לראות האם זה מביא לך מנדטים, לא מביא לך מנדטים. כן, אני אומר לך את זה בלב כבד.
את המבצע בעצה.
כן, כן. אני אומר לך בלב כבד, אני אגיד פה משפט שאני בעצמי לא אוהב את המשפט הזה. כשהיינו בממשלה קודמת, ועשינו מבצע מוגבל, הממשלה עשתה, לא אנחנו, אני לא הייתי בממשלה, אבל עשו מבצע מוגבל, עלות השחר, נגד הג'יהאד האיסלאמי. אתה יכול להגיד, טוב, לא טוב, נגעתם בחמאס, לא נגעתם בחמאס, זה לא משנה. אבל לרוב הציבור לא היה אפילו שיקול אחד שהדבר הזה נעשה מתוך שיקול פוליטי צר עבור בנט או לפיד כראש ממשלה חליפי. היום, הרבה אנשים בציבור, אני לא יודע להגיד לך אם זה חצי, אם זה יותר מחצי, חושבים שתמיד נופלים שיקולים זרים, כאשר נתניהו כראש הממשלה מקבל החלטה, האם להיכנס לרפיח, האם להכריע בצפון, האם לעשות איזושהי פעולה בעומק לבנון או בעומק רפיח, וזה דבר שהוא בעיניי הכי, פוגע. אני רואה את האנשים, אני שומע את האנשים.
אני שומע גם פוליטיקאים משני הצדדים, כל אחד אומר הפוך. אתה מאמין?
כן.
אתה
מאמין, אני מאמין שיש פוליטיקה בתוך הקבינט.
אתה מאמין שראש הממשלה יסכן את מדינת ישראל בגלל אג'נדה פוליטית? זה נשמע...
תראה, אני שומע את השרים לשעבר, אייזנקוט וגנץ.
נו, בסדר, שנייה, אז שומע אותם.
שנייה, הם שני רמטכ"לים, אנשים שכבר לא מסתירים את דעותיהם לגבי ההתנהלות הקבינט. אני לא יכול להעיד מה יש בתוך קבינט, כי אני לא ישבתי שם. אבל לשאלה שלך...
זאת התחושה שלך בתוך ועדת חוץ וביטחון?
לשאלה שלך, אני לא שלם. ב-100%, כאשר אני שומע
לא שלם, זה אחד להשאיר את זה סיפור
לא,
אחר.
אז אני משאיר את האחוז מסוים, אני לא יודע להגיד לך אם זה 10% או 90%, ואני כן חושש בלב כבד,
אתה יודע,
שפוליטיקה מזמן נכנסה לתהליך קבלת החלטות בנושא של עזה.
תראה,
כן.
זה היה, זה יהיה, תמיד זה כך. אני רוצה לשאול אותך, מה? אייזנקוט, לפיד, בנט, כל מי שהיה בתוך הפוליטיקה הזאת, לא פועל משיקולים... אישיים לפעמים, בוא נגיד פוליטיים, ולא משיקולים...
אבל אתה שמת לב מה אמרתי? כן. מה חידדתי?
כן.
אמרתי לך שיש תחושה בציבור.
בסדר.
כשיש לך ציבור...
אני יודע להעביר תחושה בציבור, שהיא בדיוק אחרת...
לא, אבל אתה מדבר עם הציבור הזה.
לא, אם אני מאמין בזה, אבל אני כרגע לא נוקט שום עמדה, אני רק אומר שפוליטיקאים יש להם תמיד עניין שחלק מזה יהיה פוליטי. זה לא דבר חדש.
אז אני אגיד לך,
אבל אני שאלתי את השאלה בצורה יותר ברורה. האם לדעתך נתניהו מסכן... לא אמרת לי כן, ואני חושב שלא.
אני לא, אני חושב מהדיונים שאני השתתפתי בוועדה, ושמעתי את ראש הממשלה מספר פעמים בוועדה, אני יצאתי עם יותר שאלות וביקורת יותר גדולה
מזו,
רגע, שנייה, מזו שהייתה לי לפני. אני גם חושש ש, או שנתניהו כמובן לא פתוח עם חברי הוועדה, וזה בסדר, זה לגיטימי, למרות שוועדה צריכה לפקח, אבל... למשל, בנושא היחסים האמריקאים, אני כן חושב שיש פה שיקולים פוליטי קלאסי, ונתניהו מערבב את השיקולים האישיים שלו. אני גם חושב שנתניהו גם בזה, שהוא מערבב את השיקולים הפוליטיים האישיים שלו ביחסים עם ארצות הברית, כן, הוא מסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, ואת זה אני לא מסתיר, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד שארצות הברית זה סוג של אויב שלך,
הוא לא אמר את זה.
סליחה, שאתה אומר, רק אני יכול להתמודד מול אמריקאים, תגיד לי, מה זה אמריקאים? זה איראן שאתה אומר סדר, דבר כזה? לא, אז מה זה בסדר? אמירה,
אני לא יודע מי אמר את זה, אני לא יודע אם הוא אמר או מישהו מטעמו.
אז אני מאשר לך שהוא אמר את הדבר הזה.
אוקיי, אז אמירה כזאת היא לא תקינה, אבל אני רוצה עוד פעם.
תודה רבה, יש עוד אמירות כאלה שאני לא ארחיב בשידור, אבל יש עוד אמירות, ואני חושב שכשראש הממשלה לא מדבר חודשים עם שר הביטחון, ומסתפק רק ב, אתה יודע, עדכונים קצרים מאוד, ולא מנהל את המערכה, כן, זה סכנה לביטחון המדינה. תראה, ראש הממשלה צריך להתעלות על הנושא האישי שלך,
אני
ולנהל תכלס את המערכה. אבל הוא לא, כנראה, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא לא מנהל מערכה כפי שמצופה מראש המדינה לנהל מערכה. הוא מנהל מתוך שיקול פוליטי.
יבגני, כן. תראה, בממשלה יושבים אנשים, חלקם אנשים נבונים וחכמים, הם מכירים את העסק.
מה הוא
החלק? אתה רואה, רגע, 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 אבל החלק. זאת לא השאלה. אתה מפנה אותי לשאלה. יושבים שם אנשים לא טיפשים, בסדר? ואני רוצה להבין, אתה רואה שבנושא סוגיית ההשתמטות, איך שקוראים לזה, והנושא של החקיקה בנושא של גיוס אברכים לצבא, יוצאים די הרבה חברי כנסת מהליכוד, ואומרים בצורה נורא ברורה, אנחנו לא מסכימים ממה שקורה. דווקא בנושא הזה, שהוא נושא מאוד משמעותי, מאוד פוגע, אם זה נכון, בביטחון המדינה, הם לא יצאו וידברו? אני לא שומע חברי כנסת, שרים, שמדברים שנתניהו פוגע בביטחון המדינה מטעמים אישיים. אני לא שומע, הם לא אומרים את זה, אז אני לא יודע.
כי הם חלק מחבורה.
תשמע. אז בנושא של חוק הגיוס, הם לא חלק מהחבורה?
תראה,
הם יוצאים נגד נתניהו.
אני השבוע, דוד, אמרתי, תחשוב שיש לך אנשים שהם עברייני תנועה. באופן סיסטימטי, יש כאלה במדינה, נכון?
הרבה.
נוסע הרבה, לצערי, אתה רואה את זה על הכבישים. אנשים נוסעים מעל המהירות המותרת, מצפצפים על הרמזורים, מצפצפים על הנוסעים אחרים, על הנהגים אחרים. ואז החבורה הזאת של עבריינים מחליטה להקים עמותה. ומדינה פתאום מאפשרת להם לתת, להקים עמותה של עברייני תנועה. עכשיו, זה חצי צרה. עמותה הזאת מגיעה לדיונים של ועדת הכלכלה.
מה מטרת העמותה? תקשיב,
לא, זה מה שאני אומר. מטרת העמותה זה קודם כל להתאגד בנושא שמותר לנו לעבור על חוקי התנועה.
אין כזה דבר, לא יקבלו אישור.
תקשיב רגע, תקשיב שנייה, זה מה שאני עושה לך פרפרזה.
אתה עושה פרפרזה, אבל זה לא...
תשאיר עד הסוף את הטיעון. ואז, כאשר מדינה מאפשרת להם להקים את העמותה, הם באים לדיון בוועדת הכלכלה שדן בנושא של בטיחות בדרכים. זה מה שקורה עם חוק הגיוס. הרי תסתכל על הקואליציה הזאת, שכל מטרתה ברפורמה לפני המלחמה, ברפורמה המשפטית.
לא, עזוב, חוק הגיוס
רגע,
אני...
אבל אני אומר לך, אני מסביר לך על ההשתמטות.
אני חושב שאנחנו...
שנייה, דוד, תן לי להשלים את הטיעון הזה. אתה שואל אותי, מה, הם טיפשים על ההשתמטות? הם לא מבינים... כן, הם כרגע נמצאים בחבורה של חצי עבריינים, אם לא עבריינים, והם מנסים לעשות אבל... חוק השתמטות מגיוס. עכשיו, הם מרימים ידיים שהם בעצמם לא שירתו בצבא. תגיד לי, זה לא עברייני תנועה?
אז זו לא הייתה השאלה שלי.
אבל זה מה ששאלת אותי.
לא...
איך זה הגיוני שהם אלה שעושים את חוק הגיוס בממשלה? זה מה שאלת.
לא, שאלת לך הפוך. איך אלה המתנגדים לחוק הגיוס, כפי שהוא מוצא?
הם לא יושבים בממשלה.
יושבים בממשלה.
לא, לא, לא.
אה, לא יושבים בממשלה.
יולי אדלשטיין לא יושב בממשלה.
אה, בסדר, טוב.
בועז ביסמוט שיצא נגד חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, הוא לא יושב בממשלה.
אבל אתה לא עונה לי, למה חברי כנסת...
שמה?
שמדברים עכשיו על חוק גיוס לא ראוי וכל הדברים הללו, לא מתייצבים, אתה רואה, לטעמך. אם היו מתייצבים גם... היית רואה שיש גם חברי כנסת מטעם הליכוד.
קודם כל הם התייצבו. לא, אז אני, סליחה שאני מתקן אותך, אבל הם התייצבו. היו שלושה דיונים סך הכל בוועדת חוץ וביטחון, מאז שבעצם, מאז שהחוק הזה קיבל דין הרציפות. עכשיו, בועז ביסמוט למשל, בא ואמר, אני לא אצביע בוועדה. הוא חבר ועדת חוץ וביטחון, אמר, אני לא אצביע בעד החוק הזה בוועדה. יולי אדלשטיין אמר בקולו, שאו שתהיה הסכמה רחבה עם הקואליציה ואופוזיציה, או שהוא לא יעלה את החוק להצבעה. עכשיו, אחרי זה הוא קיבל שיחת נזיפה מנתניהו. בוודאי שהם מתייצבים. אגב, אנחנו קראנו לזה, אתה יודע, סנונית ראשונה של תקרא לזה סוג של מרד, זה לא מרד, זה כאילו, זה אולי תהליך הבנה שככה אי אפשר להמשיך.
בוא נקדם, יש לי עוד שאלות.
לא, אבל אתה, קיבלת את התשובה, שהם לא יושבים בצד.
תתפלא, אני מבין מהר שמסבירים לי לאט.
אוקיי.
תגיד, ליברמן ושר מדברים ביניהם. לא מסתירים את זה? מה לא, אתה לא יודע.
אני לא יודע, הוא לא משתף, אני לא
אתה רוצה שנכניס אותך לקבינט המצומצם?
אני לא יודע כמה הם מדברים.
להכניס אותך לקבינט המצומצם?
של קבינט המלחמה או קבינט מצומצם?
לא, של ליברמן.
מה שאני צריך לדעת, אני יודע, אבל אני לא יודע טכנית.
אני שואל שאלה, הם מדברים, בוא, הם מדברים. השאלה היא, ואני פה שואל את המזינים, אבל גם את ליברמן וגם את שר. הרי ברור שמי שיקפוץ ראשון ויסגור את הסיפור, הנתח הגדול יהיה שלו. הוא יקבל יותר מאשר אלה שיבואו אחריו. גדעון סער, שלפי הסקרים, הוא מקבל בין 3-4 מנדטים, אתה יודע, לפעמים ביום טוב הוא מקבל עובר את אחוז החסימה, והוא איש ראוי. ובוא נגיד, למשפחה הזאת של ליברמן, כל האחרים שמוזכרים, יוסי כהן ואחרים, יש לו נדוניה. הוא איש חכם, הוא איש חושב, יש לו נדוניה. למה הוא לא סוגר? למה עכשיו לא אומרים, סגרנו? למה מחכים?
מתי ליברמן אצלך בתוכנית? לפני חודשיים?
כן, משהו כזה.
אז הגיע הזמן, תזמין אותו, תשאל אותו.
לא, הנה, שמעת שהזמנתי אותו, הוא יבוא.
יפה, יפה. קודם כל הוא יבוא, אבל אני אומר לך כבר היום שהוא לא יגלה לך שום דבר, משום שאין מועד לבחירות, וזה שמדברים מדברים, שום דבר לא סגור. ואני אגיד לך עוד משהו. בפוליטיקה, 2 ו-2 זה לא תמיד 4, לפעמים זה 5, לפעמים זה גם 3. ישראל ביתנו ב-2013 הלכה עם הליכוד. דרך אגב, יש כאלה שעד היום זוכרים שזה הציל את נתניהו, כי נתניהו סך הכל ביחד עם ליברמן קיבלו 31 מנדטים, והיום עד היום זוכרים את האיחוד הזה. היו גם ימים של ישראל ביתנו יחד עם האיחוד הלאומי. אני אומר לך שישראל ביתנו כרגע עולה בסקרים לא בגלל האיחודים. אנחנו עולים בסקרים בגלל שאנחנו ישראל ביתנו.
לא, לא בגלל האיחודים, ברור שלא.
יפה, תודה רבה. אז אם אנחנו עולים בסקרים ועומדים על הדרך שלנו, אז אני תמיד אומר את זה, קודם כל תקבלו את הדרך שלנו. תקבלו את ליברמן כמועמד לראשות הממשלה, ואל תנסו
לעשות גנץ יש לו יותר מנדטים מאשר לך, אז בוא אנחנו...
גנץ כרגע 8 מנדטים, אנחנו כרגע 6 מנדטים.
גנץ 8 מנדטים?
8 מנדטים בכנסת, אני מסתכל על המנדטים בכנסת.
לא, אני מדבר... אבל אתם גם לא...
דוד, אני הייתי כמוך הרבה שנים, ואני זוכר את בנט עם 24 מנדטים מרד ל-11, ואני זוכר את גדעון סער שהוא הקים את ה...
זה לא סותר את מה שאני אומר.
שנייה, אבל אני אומר לך שזה לא רלוונטי. לא רלוונטי לדבר כרגע על המנדטים
ועל החיבורים. לא, אתה יודע כולם. אז רק תיקנתי אותך שלא מקבל אחר בכל, הוא עלה פי 2. זה נכון. אבל אם אתה רוצה לנתח את זה לפי מה שהיה קודם, סיפור אחד. אם אתה רוצה לנתח את זה לפי הלך הרוח עכשיו, סיפור אחר.
אתה מתאר לי פה אובססיה לגבי החיבורים, שחלק מהאנשים שמשתתפים באובססיה הזאת בכלל לא קשורים לישראל ביתנו, וגם לא קשורים לגדעון סער. משום שהם סתם מנסים פה כל מיני צהוב ורחילות.
מעיתונאים?
כל מיני עיתונאים, אתה יודע. באים אלה, למשל, כל יום שני, הרי ליברמן נותן סטייטמנט בשיבת ציירי. הוא מדבר, הוא לא מתחמק אף פעם מהשאלות. כל פעם באים כל מיני כתבים כאלה מהתקשורת החרדית, שאני אפילו לא יודע על קיומם, כן? ופתאום אומרים, בזמן האחרון, רגע, שנייה, בזמן האחרון יש התקרבות, שנייה,
לא, אבל...
תן לי להגיד מה שהם אומרים, שנייה. בזמן האחרון יש התקרבות ביניכם לארי דרי. מאיפה לקחת את זה? אומרים, מאיפה? תסביר לי. לכן אני לא בונה על מה שאתה עושה. לא בונה על זה.
אתה לא בונה על מה שאני שואל?
לא, אני לא בונה, כי זה לא רלוונטי כרגע, באמת, באמת, זה לא רלוונטי. זה שיש מדברים ויש שיחות, בסדר, יש שיחות.
הבנו. יכולה לקום קואליציה שהחרדים יהיו שותפים יחד עם... ליברמן באיזושהי צורה?
בוודאי, אני אגיד לך מה החרדים צריכים לעשות בשביל זה. א', הם צריכים להבין שחוק גיוס זה חשוב מאוד, וזה אנחנו לצערי הם הפילו חוק גיוס שלנו השבוע. ב', הם צריכים להבין שהגיע הזמן לכונן חוקה. דבר נוסף, הם צריכים להבין שהם חלק מהחברה הישראלית. עכשיו, אם אתה שומע את נציגי יהדות התורה, שהם אנטי-ציונים בעיניי, אז איך אתה רוצה שאנחנו נקים קואליציה ציונית?
בינתיים מי שמתנגד לכל הדבר הזה זה ש"ס. גם אגודה, אבל ש"ס. יפה, לכן אני אומר, הממשלה
קמה על בסיס קווי יסוד. אם אנחנו מקבלים את קווי יסוד של הממשלה, אנחנו נכנסים לממשלה. אם אנחנו לא מקבלים את קווי יסוד של הממשלה, אז אני לא ניכנס לממשלה. בוא. אני מציע לחבריי במגזר החרדי, תתחילו להפנים, רגע, תן לי חצי משפט, תתחילו להפנים, שזה לא עניין אישי, וזה לא חרמות פרסונליות, זה עניין של קווי יסוד. אתם תהיו בעד גיוס, אתם תהיו בעד לימודי ליבה, אתם תתחילו להבין שהגיע הזמן לחוקה, זה לא יקרה, אז למה אתה שואל אותי? תשאל אותם, למה אתם לא נכנסים לממשלה?
הם יבואו, אני אשאל. טוב, שאלה נוספת. אנחנו רואים מה קורה בצפון.
כן.
וברגע שזה מתחיל להיכנס כבר ללחץ של מדינות שמודיעות לאזרחים שלהם, תעזבו מיד את לבנון, זה לא מאיץ את התהליך זה אומר משהו שהם יודעים ואנחנו עוד לא, אנחנו אזרחים?
אי אפשר לבטל את זה, אני מסכים איתך, אני מגיד את דעתי, אני חושב שמלחמה בצפון היא בלתי נמנעת. שאלה של זמן, שאלה של מתי, שאלה של עיתוי, האם זה יקרה בעוד כמה שבועות, האם זה יקרה בעוד שנה, האם זה יקרה בעוד שנתיים, אבל...
זה לא יקרה בעוד יומיים, שלושה, ארבעה?
אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא בתהליך קבלת החלטות, אני רק חושב שאנחנו איבדנו את הנושא של ההפתעה בשבעה באוקטובר.
עכשיו צריך להיכנס מיד?
בוודאי שאני לא אתחיל פה לדבר, אני לא הייתי שר ביטחון כמו ליברמן, ליברמן דרך אגב ירחיב קצת יותר ממני, וטוב שכך שהוא מרחיב, חבל שלא יקשיבו לו, חבל שלא מכניסים אותו לקבינט מלחמה, וחבל שגם לא מתייעצים איתו, כי...
ליברמן, אתה מכיר אותו את החבר הטוב שלו, האם ליברמן בעד עכשיו כניסה ללבנון?
אני חושב שהוא גם משמיע את זה בקולו, הוא אומר שאין מנוס מלהשתלט על השטח.
אין מנוס, זה דבר אחד. אני שואל, בעת הזו...
אני לא יכול להגיד לך לשאלה, כי עד שאתה לא בודק את המוכנות שלך, עד שאתה לא בודק את המלאי חימושים שלך, עד שאתה לא בודק עד כמה עורף שלך מוכן. הרי, תראה, תוכנית מיגון הצפון של ליברמן, הפסיקו. הפסיקו כשהוא התפטר מתפקיד שר הביטחון, אחר כך הפסיקו גם בממשלה. אתה צריך להבין שבלי עורף חזק, אתה לא יכול לנהל מערכה. לא יהיה מצב שאתה תצטרך לפנות 2.5 מיליון אנשים מהצפון. לכן, המערכה בצפון צריכה להיות, א', קצרה, צריכה להיות מסיבית מבחינת המכת אש, והדבר הכי חשוב, אתה לא יכול להשתלט על כל שטח לבנון, כמו שאנחנו מנסים להשתלט על עזה. ולכן השיקולים האלה, הם שיקולים שכנראה, לא כנראה, בלי כנראה, הם צריכים להילקח בחשבון, אבל יש עוד שיקולים שבוודאי לא מפרטים אותם בשידורים. אני מניח שאביגדור ליברמן היה תורם הרבה לאתגור המערכת לגבי צפון. לצערי, זה לא קורה. אני לא יודע, ראש הממשלה לא מדבר איתו, הוא ניסה בזמנו לדבר עם מזכיר צבאי. אגב, בינתיים התחלף המזכיר, הגיע אלוף רומן גופמן להיות מזכיר. אגב, גאווה של העלייה מברית המועצות, אני חייב להגיד לך, אני אמרתי לו את זה גם באופן אישי. אני חושב שיש נציג של העלייה מברית המועצות שהגיע לדרגת אלוף. אני לא יודע אם הוא מצליח, יכול להיות שהוא יצליח בכל זאת לדבר איתו ולהשמיע לו את מה שהוא חושב. זה נהוג דרך אגב, שרים לשעבר, שרי ביטחון לשעבר, אם רוצים להגיד משהו לראש הממשלה, לשר הביטחון, הם עושים את זה דרך המזכיר הצבאי. כדאי מאוד לשמוע.
והוא מדבר איתו?
אני יודע שהם מכירים, אני לא חושב שהם מדברים, כי זה נועל קבוע בעבודת הממשלה, והוא גם איש צבא שכפוף לראש הממשלה. המזכיר הקודם לא הרשו לו לדבר עם ליברמן, הוא גם סיפר את המקרה הזה. פשוט רומן גופמן, אני יודע שהוא נפצע, וגם אני חושב שגם ליברמן ביקר אותו בפציעה. תראה, אני מאמין שלאביגדור ליברמן יש מה לתרום בחשיבה, מהו האנדגיים בלבנון, מהם הצעדים למלחמה בלבנון, וגם מה הצעדים לפני המלחמה. הרי הייתה כמדינה, צריך ליצור מערכת של מה שנקרא סטפ ביי סטפ, בשביל שגם הצד השני שלך יבין שאתה רציני, או שהם תהיה מיסקלקולציה של המקרה. זה גם יכול להיות מצב. אני לא יכול להגיד לך, כי אני עוד הפעם לא יודע, וגם אם הייתי יודע, אז בוודאי לא הייתי משתף אותך בשידור. אבל המצב הוא, בעיניי, זאת דעתי אישית, אני לא רואה מצב שחיזבאללה מתפרקת מנשקו, אני לא רואה מצב שאיראן מפסיקה לממן חיזבאללה ולאיים על מדינה כולה.
מה שאתה אומר, זה מלחמה ודאית?
כן, המלחמה ודאית וכוללת היא מתי שהוא תגיע לשם, השאלה היא מתי, האם אנחנו נדחה את זה בכמה שנים ו... נמשיך להסתכל מהצד כיצד חיזבאללה ואיראן מתחזקים בלבנון, או שאנחנו נצטרך לטפל בחלק מהבעיה, שזה בעיניי כרגע זה הדרום המיליטני, שזה השטח שמשם יש איום של כוח רדואן, או שאנחנו נגיע ונצטרך לטפל בלבנון כמדינה שלא מסוגלת לשתות בשטחה, ובעצם תחת חסותה של איראן.
או שזה יידרדר בגלל שיקרה משהו פה, איזו פגיעה אנושה באיזה... לא יודע באיזה...
תראה, דוד, אנחנו עשינו הרבה טעויות, אנחנו כמדינה, כממשלה, אני לא בממשלה, עשינו הרבה טעויות אסטרטגיות בנושא של לבנון. פעם ראשונה מזה 76 שנה, שאנחנו לא עברנו את הלחימה לשטח האויב, כן? כי הרי זה קונצפציה של צהל. אנחנו פעם ראשונה, ואמרתי את זה גם בכנסת, לראשונה נעשה טרנספר ליהודים לא על פי החלטת הממשלה. פתאום האויבים שלנו גרמו לטרנספר יהודים בצפון. עד עכשיו כל הטרנספרים נעשו על ידי ממשלת ישראל.
זה...
זה
אהבה העברה זמנית, זה לא טרנספר.
בסדר, זה 8 חודשים, אנשים לא נמצאים בבתים.
אתה צודק.
אתה שומע את ראשי המועצות, יש את הראשי קו האימות, פורום הקו האימות, אתה אומר, למה פיניתם אותנו? אם היינו נשארים פה, חיזבאללה אולי היה חושב פעמיים שלוש מלתפוס.
אולי היה חושב פעמיים.
לא, אבל...
זה לא...
תראה, חיזבאללה...
אין לזה אפילו התכנות להגיד דבר כזה.
אבל חיזבאללה... זה לא אני אומר.
חיזבאללה זה אויב אכזר, אז אומר...
זה לא אני אומר.
אני יודע שזה לא...
ראשי רשויות אומרים את זה.
אז הם אומרים מה הם צריכים להגיד, זה לצורך האמירה. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, אני רוצה להודות לך, ישראל ביתנו, שלא נשכח.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.